עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת לשמיע, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כליים בדף י"ח, פרק שלישי, פרק ארוגה, תחילת הלחבה, ולימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים. לעילוי נשמתם התורה של דוד בן סדה ושמעון בן סדה, ולהמשך רפואתה של שושנה בת יהודית והחלמתו של נתן בן רחל בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה, דלעת בירק כירק. כלומר, כאשר אנחנו רוצים להרחיק ולזרוע דלעת בסמוך לשאר מיני ירקות, הרי שיש להרחיק בין הדלעת לשאר הירקות, כפי שמרחיקים בין ירק לירק, כלומר, שישה טפחים. כפי שלמדנו במשנה לעיל, הרחקה בין ירק לירק זהו שישה טפחים בין ירק לירק, ולמרות שהדלת עליה מתפשטים, היה מקום להחמיר יותר בעם משנה לחדש, שדי בשישה טפחים ולא צריך יותר. ואילו בתבועה נותנים לבית רובע, כלומר מרחיקים את הדלת משדה של תבועה, כפי שיש להרחיק בתבועה שזה שיעור של בית רובע, שזה אומר 10 אמות וקצת. אמנם לשון המשנה, שלא אמרו גם כאן במשנה, שדלעת דינה כירק, משמע שיש בדלעת חומרה מיוחדת שדינה כמו תבועה לעניין הרחקת בית רובע מתבועה. אבל צריך לדעת שגם ירק אחר יש להרחיקו משדה תבועה בשיעור בית רובע ולא רק דלעת. ממשיכה המשלב אומרת, הייתה שדהו זרועה תבועה. הוא ביקש ליטה בתוכה שורה של דלועין. אנחנו כעת לומדים מה וכמה צריך להרחיק בין שורה של דלועין לשדה של תבועה. אז אם השדה שלו זו התבועה, והוא רוצה לטעת בתוך השדה שורה של דלויים, הרי שנותנים לעבודתה. עבודתה זה השטח בקרקע שהוא נועד לצורך הירקות שגדלים שם. הרי שנותנים לעבודתה שישה טפחים, ומרחיקים בין השורה של הדלויים לשדה התבועה, כפי שמרחיקים בשאר ירקות, כי זה מה שיש להרחיק בין ירקות לבין שדה של תבועה. ואם היא רחיקה, אם היא גדילה, אם שורת הדלויים העלים שלה, שהם בדרך כלל ארוכים ומתפשטים, הרי שהם מתפשטים עד התבועה, הרי שיעקור את התבועה מלפניה. רבי יוסי חולק ואומר, לא מספיק שישה טפחים, אלא יש להרחיק, נותנים לה לעבודתה 400, ויש להרחיק יותר. ואומנם המשך המשנה משמע, שאפילו דלעת יחידית תאונה רחקה של בית רובע, שזה 10 אמות וקצת משדה תבועה, ואילו שורה של דלויים אינה תאונה אלא רחקה ברוחב של 6 טפחים, יוצא שבשורה מקילים יותר מדלעת יחידה. ונשאלת השאלה, כיצד ייתכן הדבר? אלא מבאר הראש, שמכיוון שהשורה יש לה היקר בפני עצמה, הרי שהיא פחות נראית כמעובבת עם שדה התבועה הסמוך לה, ולכן נותנים שם הרחקה רק של 6 טפחים ולא של בית רובע. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, התחמיר זו מן הגפן? הרי שורה של 5 גפנים לא צריך להרחיק אותה משדה תבועה, אלא רק 6 טפחים. שהרי בדרך כלל יש להרחיק תבועה וירקות מכרם בשיעור של 4 אמות, אבל מגפן יחידית לא צריך להרחיק אלא 6 טפחים. ולדעת בית הלל, אין כרם, מה ההגדרה של כרם? רק אם יש בו 2 שורות של 5 גפנים. אבל שורה אחת של 5 גפנים, הרי שאנו מגדירים אותה כגפן יחידית, ולכן די בהרחקת 6 טפחים. אז איך זה יכול להיות שלגבי כלי זרעים, שזה יותר קל, שאין שם דין של שריפה, כמו שיש בתבועה וכרם, אין איסור הנאה? בכל זאת, אתה מחמיר יותר מאשר כלי הכרם החמורים. כלומר, מספיק 6 טפחים, ולא צריך 400. איך אתה רבי יוסי סובר שמחמירים כאן יותר ומצריכים 400. אמר להם, השיב להם רבי יוסי, כן, מצינו שזו חמורה מן הגפן. אני אתן לכם מקרה שדלעת חמורה יותר מגפן. שהרי לכולי אלמא, גם אתם מסכימים איתי שלגפן יחידית נותנים לה עבודתה 6 טפחים. לא צריך להרחיק אותה מהתבועה אלא רק 6 טפחים. ואילו דלעת יחידית מחמירים יותר ומצריכים בית רובע. הרי שכמו שאתם מסכימים שדלעת יחידית יש להרחיקה בית רובע משדה תבועה, ובגפן מקילים, ולא צריך להרחיקה משדה תבואה אלא רק שישה טפחים. הרי שגם כאן, כאשר מדובר ששדה או זרועה תבואה, והוא ביקש שליטה בתוכה שורה של דילואין, הרי שצריך ארבע אמות, ולא מספיק שישה טפחים כמו בגפן. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר משום רבי ישמעאל, שבאמת בדלעת יחידית הוא בא לחלוק על רבי יוסי. רבי יוסי הביא כאן שדלעת יחידית, מחכים אותה בית רובה. אומר רבי מאיר משום רבי ישמעאל, כל שלושה דילואין לבית צאה, לא יביא זרע לתוך בית צאה. כלומר, שיעור ההרחקה בין דלעת לשדה תבואה, זה שיעור שהוא יותר גדול מבית רובה. וכאן אנחנו רואים שהוא חולק על רבי יוסי. צאה זה שטח של 50 על 50 אמה, ורובה הקו הוא שיעור של 1:24 בצאה, ושטח של שליש בצאה יוצא שהוא פי 8 משטח של בית רובה. שיעור הרחקה של שליש בצאה הוא 28 אמות, שזה כמעט פי 3 מבית רובה שהוא 10 אמות וקצת. רבי יוסי בן החוטף אפרטים מביאה המשנה גם את דעתו, וכאן אנחנו רואים שבהקדמת הרמב״ם לפירוש המשניות בסופה, הרמב״ם מביא את זה כתנא שלא הוזכר בשום מקום אחר במשנה, והמלכת שלמה מבאר שכך היה שמו מפני שהיה חוטף מצוות, הרי שרבי יוסף, רבי יוסי בן החוטף אפרתי משום רבי ישמעאל אומר, כל שלושה דילואין לבית קור לא יביא זרע לתוך בית קור. כלומר, שיעור הרחקה זה שיעור עוד יותר גדול משליש בצאה, כי הרי שליש בית קור זה בית הסרסים, וזה המרחק שיש להרחיק בין הדילואים לבין התבועה. יוצא שראינו כאן שלוש שיטות. שיטה ראשונה, דלעת יחידית בית רובה. שיטת רבי ישמעאל, דלעת יחידית, צריך יותר, צריך שיעור של בית צאה שזה 28 אמות. דעה שלישית, בית 10 סיים, זה הדעה השלישית במשנה, ושיעור החכה לפי זה יוצא 158 אמות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה מבאר הירושלמי. אמר רבי יוחנן, דבר רבי ישמעאל, אפילו שורה יחידית נותנים לה עבודה. כלומר, אנחנו ראינו במשנה ליל שהביאה המשנה מחלוקת בין רבי ישמעאל לחכמים, מה דינו של אדם שנוטע שורות של דלויים בתוך שדה של בצלים? כמה ירחיק? ושאל הירושלמי לאל, מה ההבדל מהנפקמינה בין רבי ישמעאל לחכמים? הרי לפי שניהם מחכים 12 אמות. השיב שם הגמרא, השיב שם הירושלמי, שהמחלוקת זה לפי רבי ישמעאל צריך להרחיק את הדלויים מן הבצלים 2 אמות מכל צד. אבל לחכמים אפשר לסמוך את הדלויים לבצלים בלי החכה. אמנם המרחק שצריך שיהיה בין שורה לשורה 12 אמות, אבל בתווך אפשר למלות את כל התווך בזריעת בצלים ללא החכה כלל, בניגוד לחכמים שסוברים שצריך שיהיו 2 אמות פנויות מכל צד. אומר רבי יוחנן, דלך, לדבר רבי ישמעאל, אני אתן לך נפקא מינה אחרת, אפילו שורה יחידית נותנים לעבודה. כלומר, רבי ישמעאל לא חילק בין שורה אחת של דלויים לשתי שורות, אבל חכמים שאמרו במילים הבאות, אם אין בין שורה לחוותה 12 אמות לא יקיים, משמע שסברתם ודינם, שכל הדין הזה נאמר דווקא בשתי שורות של דלויים, אבל שורה אחת לא צריך להרחיקה מן הבצלים. אבל, אומר רבי יוחנן לפי רבי ישמעאל, גם אם יש שורה אחת, הרי שיש להרחיקה, זה הנפקמינה בין רבי ישמעאל לבין חכמים. שימו לב, יוצא לפי זה, שהירושלמי כאן בדבריו של רבי יוחנן, בעצם חזר למשנה הקודמת ותירץ קושייה שהקשה שם הירושלמי. כעת מבאר הירושלמי את משנתנו, מהו ליתן עבודה לראשין. ראינו במשנה שלנו שלפי רבי יוסי, שורה שדלויים בשדה תבואה, הרי שצריך לתת לה מרחק של 4 אמות בין שורת הדלויים לשדה התבואה. נשאלת השאלה, האם צריך להרחיק מראשי השורה של הדלויים תבואה מן הצדים 4 אמות, או שכל דין ההרחקה זה רק כאשר הוא בא לזרוע בצדי השורה, אבל לא כשהוא בא לזרוע בהמשך השורה כנגד ראשיה, אולי שם הדין יהיה שונה. כלומר, מצד אחד ניתן לומר שכל דין ההרחקה של המשנה זה דווקא כשהוא בא לזרוע בצדי השורה, אבל לא כשהוא בא לזרוע בהמשך השורה כנגד ראשיה. עונה ירושלמי, כמדתם אגבי קרם, כמו שראינו ומצאנו לגבי דין כלי הקרם, שעדים הוא שם נותנים עבודה לראשין, כלומר מרחיקים מן הקרם 4 אמות, גם כנגד ראשי השורה של הגפנים, כגון למשל אם יש קרם של 5 גפנים, 2 כנגד 2 וחלוצת זנב, הרי שיש להרחיק 400 מכל צדדיו, גם כנגד הגפן היוצאת זנב שהוא בגדר ראש השורה. הרי שגם כאן, כפי שמצאנו בכלי הכרם, שזה דין ההרחקה, הרי שגם זה יהיה דין ההרחקה אצלנו, כאשר אנחנו זורעים שורה שדלויים לצד בתוך שדה התבואה. ופחה גם כאן נותנים עבודה לראשים של הירושה ממה הוא לזרוע בין הגומות. מה קורה כשיש לנו גומה? מכיוון שדרכם היה שהיו חופרים גומה לחוד לאט בכדי לזורע שם. נשאלת השאלה האם בין הגומות אפשר לזרוע או לא. האם מחיוב הרחקה מיוחד בדלויים הוא רק לגבי שטח העבודה שבצדי השורה, או שגם בין הדלויים הרי שעשו לזרוע. וטעם הספק הוא שהרי ייתכן שהזורע בין הדלויים נחשב כזורע ליד לאט יחידית, שהוא לא זורע כנגד כל השורה, ואז הוא לא צריך להרחיק 400. משיב הירושלמי, כן, יש דין הרחקה גם שם, כמד התמה כמו שאמרנו לגבי כרם, שאסור לזרוע בין הגפנים, ופחר אף כאן אסור לזרוע בין הגומות. דן הירושלמי רבי יונה באי, נטע 5 דלויים וסמכן לגדר. אדם נטע 5 דלויים וסמך אותם לגדר, מה הוא ליתן להם? הלכות אריס. מה זה הלכות אריס? הלכות אריס זה הלכות מיוחדות שהן קשורות לדין כלי הכרם. ולמה זה נקרא אריס? זה מלשון אריסה, מפני שהיו מסרגים קנים בין הגפנים ובין הגדר, כפי שהיו מסרגים מיטות והריסות, ומדלים את זמורות הגפן על גבי הקנים והגדר, כי כל מי שראה פעם איך גפן בדיוק עומדת, יש קנים מן עמודים שבונים, בכדי להדלות, לתלות, להניח עליהם, זה נקרא להדלות את עלי הגפן, את הזמורות. ושורה של 5 גפנים אינה חשובה כרם, אבל אם היא מודלת על גבי גדר, הרי שהיא מקבלת דין כרם וצריך להחיק עם 400. אם כן, כפי שראינו שם, לגבי 5 גפנים שנטען בסמוך לגדר והידלה את ענפיהם על גבי הגדר, הרי שהם נקראות אריס ומקבלות דין שעשו לזו התבואה בצידן במרחק 400 למות שאינם דין של כרם. אם כן, גם כאן, הדלויים הללו יקבלו דין אריס וצריך להרחיק מהם 400 אם הוא סמך אותם לגדר. או שמה נאמר שאין מקום לדמות דין דלויים לדין כרם והירושלמי נותר בספק. אומר הירושלמי, מהו? בכל הדלויים משערין או לא? למדנו במשנה שהחמרנו בדלויים לגבי ירקות אחרים שאפילו דלת יחידית. אם אתה רוצה להרחיק אותם את תבואה, אתה צריך להרחיק או בתרובע, או ראינו אפילו 2 שיטות יותר מזה. וכנ"ל שורה של דלויים לפי רבי יוסי, שיעור הרחקה משדה תבואה הוא 400 ולא 6 טפחים. שואל הירושלמי, האם החומרות הללו נוהגים בכל מיני הדלויים, או דווקא בדלת יוונית? ולמה שם נחמיר יותר בדלת יוונית? כי דלת יוונית דרכה טבעה שהיא מתפשטת למרחק יותר, ולכן יש בה יותר מקום להחמיר בדיני כליים. עונה הירושלמי, כל מקום שעשית קישוט ופול המצרי כדלת יוונית, את עושה דלת מצרית כדלת יוונית. כלומר, דלת מצרית דינה שכמו שבכל מקום שיש קישוט ופול המצרית דינה כמו דלת יוונית, הרי שגם דלת מצרית כך. וכאן במשנה שלנו שלא עשית קישוט ופול המצרי כדלת יוונית, ראינו שהמשנה מחמירה רק בדלת. לא ראינו שהמשנה מחמירה בפול המצרי ובקישוט שאף הם ענפיהם ועליהם מתפשטים למרחוק. הרי שאנחנו רואים שהמשנה כאן הקטה רק דלת יוונית ולא יותר. הרי שתלמד מכאן, כפי שלא חיברנו לכאן ולא החמרנו בשני המינים האחרים, כמו דלת מצרית ופול המצרי, כמו סליחה קישוט ופול המצרי, אם כן גם לגבי ההחמרה לא החמרנו לגבי כל הדלויים, אלא רק בדלת יוונית. אין עד עושה דלת מצרית כדלת יוונית, וכל חומות המשנה רלוונטיים רק לגבי דלת יוונית, ולא לגבי שאר מיני הדלויים. ראינו במשנה רבי יוסי אומר, נותנים לה לעבודתה 400. שואל הירושלמי והתבינה, למה חכמים לא ענו לרבי יוסי? ראינו שרבי יוסי בא והביא ראיה שצריך להחמיר יותר בדלת. שואל הירושלמי, למה חכמים לא ענו לו? הרי יש דין שאדם שמגדל ירקות ולא מלקט אותם לאכילה, אלא הוא משתמש בהם, הוא מגדל את הירקות בכדי לזרוע את הזרעים שלהם, הדין הוא הרי המקיים כלחים לחים לזרע יחידין. כל הסיבה שהוא מקיים את הירקות בקרקע, זה בכדי להשתמש בזרע שלהם על מנת לזרוע. יוצא שהם לא גדלים לאכילה, הדין הוא צריך להפנות להם בתרובה, צריך להרחיק אותם בתרובה, שזה 10 עמות וקצת ממינים אחרים. או לחילופין לעשות להם מחיצה גבוה 10 טפחים, בכדי שלא יהיה איסור של סדחה לא תזרע כליים. ומשמע, שרק בכלחים יחידים זה הדין, אבל בשורה של ירקות שהוא מגדל לזרע, מספיק שהוא ירחיק 6 טפחים, ולא יותר. אומר הירושלמי משהו מכאן, בוא נוכיח מכאן, קלו בשורה. היו חכמים צריכים להוכיח מכאן, שגם אם דלעת יחידית ראית שאותה צריכים להרחיק כל כך הרבה בית רובה, הרי שורה שדלויים מקילים יותר, קלו בשורה. אנחנו רואים שמירק אחד אתה מחמיר יותר, ושורה של ירקות מספיק שישה טפחים. הנה המקיים כלחים לחים לזרע יחידים, הצרכת בית רובה, ושורה שלמה של ירקות הסתפקת בשישה טפחים. אם כן, זה שאתה רבי יוסי מוכיח לנו שמדלעת יחידי צריך להרחיק בתרובה, זה לא ראיה, כי משורה של דלויים לא צריך להרחיק. ומה ההבדל? ההבדל הוא ששורה של דלויים הם ניכרים בפני עצמם, ולכן ההרחקה יכולה להיות מצומצמת יותר. אולם דלעת יחידית הרי שצריך להרחיק באופן גדול יותר, כי היא נראית כמעורבת עם שכניה ממינים אחרים. אומר הירושלמי, אבל מנמה דלא מטיבי לכן, מזה שחכמים לא יגשו על רבי יוסי מכאן. הווי בו נוכיח מכאן, שלפי רבי יוסי באמת אין הבדל בין שורה לשדה מרובה. וגם אם היה שורה של ירקות או כלחים לחידים לזרע, תמיד היינו צריכים להמתין בתרובה ולא היינו מסתפקים בשישה טפחים. הווי בו נוכיח מכאן שרבי יוסי סבר, מי מרי שורה היא מרובה. אין הבדל. אומר הירושלמי, דאמר רבי יונה, אנחנו כעת חוזרים לדין של המקיים כלחים לזרע יחידים, ששם ראינו שצריך להרחיק בית רובה, ואילו אם היה לו שורה של ירקות, הרי שהיינו מסתפקים בשישה טפחים. דאמר רבי יונה ורבי יוסי גלילה מהגליל בשם רבי יוסי ברבי חנינה, המקיים כלח בתוך שלו לזרע, צריך להפנות לו בית רובה, או לחילופין לעשות לו מחיצה קבועה 10 טפחים, אפילו מין במינו, כלומר הוא צריך להרחיק בית רובה או לעשות מחיצה, למרות שהוא בא לזרוע אותו ליד ירק אחר מאותו המין עצמו. למה איך זה יכול להיות? הרי אין פה כליים, זה הכל לא תמין. התשובה היא מכיוון שהמין האחר הזרוע הוא לירק, לאכילה. והמין הזה שאתה זורע כעת הוא רק לזרע, הרי שמכיוון שכך למרות שזה מין אחד, זה נחשב כשני מינים, ולכן עשו לזורע מיחד. איטיב הקשה רבי בון ברכיה, קומי לפני רבי זירה והתנינן. הלא שנינו במעשות פרק דל משנה היא כוסבר שזרע לזרע ירקה פטור מתומות ומעשות. כי היות והוא זרע אותה לזרע, הזרע הוא העיקר ולכן העלים שפטורים ממעשרות, אבל הזרע עצמו עדיין חייב במעשר. משמע שגם אדם שזורע לשם זרע זה חשוב כאוכל. למה אתה מגדיר את זה כשני מינים? למה אתה אומר כאן שאם הוא זורע אותו מין ירק, את העגבנייה הזאת לצורך זרע ואותה לאכילה, זה נחשב כשני מינים. הרי היה שגם עגבנייה שנועדה לזרע, הרי שיש שם דיני מעשרות. מתרץ הירושלמי אמר לישוב רבי זירה שני, כוסבר שהיא וזרעה נרחלין. שם מדובר בירק ספציפי שנקרא כוסבר. הירק הזה גם היא וגם הזרע של הנאכל. אבל כל הירקות האחרים, אם מקיימים אותו לזרע, הזרע לא נאכל. לכן הוא מוגדר כמין אחר מאשר אם אתה מגדל אותו לאכילה. ראינו במשנה ששיטת רבי יוסי בן החוטף אפרתים בשם רבי ישמעאל, שכל 3 דלויים כאשר אתה רוצה לזורעם ולנותם, הרי שתרחיק שיעור של בית קור. אמר רבי יוסי ברבי בון באורמה בין תחילת ימיו של רבי ישמעאל לסופו, שתחילתו בבית צאה וסופו בבית קור. בהתחלה הוא היקל מאוד וסבר שמספיק להרחיק 10 אמות וקצת. בסופו של דבר הוא דרש מרחק של למעלה מ-128 אמות, הדרן הלך פרק ארוגה בסייעתא דשמיא. כעת נתחיל פרק הבא, פרק רביעי, פרק קרחת הכרם הלכה א'. אומרת המשנה, קרחת הכרם. מה זה קרחת הכרם? קרחת הכרם, אם יש לנו מקום שהוא קרחת, הוא נקרא קרחת כי הוא פנוי מגפנים, לא נטועים בו גפנים. נשאלת השאלה כמה צריך להיות גודל הקרחת כדי שתוגדר כמקום בפני עצמו, ולמרות שהיא מוקפת גפנים וקרמים, הרי שמותר לזרוע שם זרעים אחרים, שהרי באופן כללי תבואה וירקות הם בגדר כליים בכרם. קרחת הכרם בית שמאי אומרים, הקרחת צריכה להיות לפחות שיעור של 2400, ואז מותר לזוהר בדברים אחרים. ואילו בית הלל מסתפקים ואומרים 16 אמה, אם יש בקרחת הכרם, זה די בכך, בכדי שנוכל לזרוע שם זרעים אחרים. ואתם למחלוקת זאת, כולם יודעים שכדי שיהיה לשטח שבאמצע הקרחת חשיבות של מקום חשוב בפני עצמו, הרי צריך שיהיה ברוחב של 2 שדות, כלומר שגם אם נחלק אותו לשניים, יהיה לכל חצי ממנו רוחב של שדה. המחלוקת היא משהו רוחב של שדה. לפי בית הלל מספיק רוחב של 4 אמות כדי להיחשב לשדה, ולכן מספיק שיהיה בשטח שבאמצע 8 אמות שזה רוחב 2 שדות, הרי שדאי בכך. ואילו בית שמאי סבורים לו, שיעור שדה הוא לכל הפחות 8 אמות, 2 שדות זה 16, לכן הם הגיעו למרחק שהם הגיעו. אומרת המשנה, מחול הכרם. מה זה מחול הכרם? אם יש מקום פנוי בין הכרם לגדר, והשטח הזה גדול, הרי שמותר לזרוע בו זרעים אחרים. מה שיעור המינימום של השטח הזה שיעתיר לנו לזרוע שם זרע אחרי בית שמאי אומרים 16 אמה? ובית הלל אומרים, רוחב 12 אמה מספיק. ואיזו יקרחת הכרם? אומרת המשלה, כרם שחרב מאמצעו. והכרם הזה ימין שם רווח של 16 אמה, לא יביא זרע ממין אחר לשם ויזרע. אבל אם היו שם 16 אמה, זה כמובן שיטת בית הלל בניגוד לדעת בית שמאי. הרי שנותנים לה לעבודתה הבאמות, ואת כל המותר וזורע את כל המותר. ואיזו מכל הכרם? זה השטח שישנו בין הכרם לבין הגדר. אם אין שם 12 אמה, לא יביא זרע אחר לשם. אבל אם היו שם 12 אמה, רווח, נותנים לו לעבודתו 4 אמות, וזורע את המותר במינים אחרים. רבי יהודה חולק ואומר, המקום הזה בין הכרם לגדר הוא לא בגדר מכל הכרם. אלא זה נקרא גדר הכרם ומספיק להרחיק 4 אמות ולא יותר. ואיזו מכל הכרם שצריך 12 אמה? זה שטח שבין שני כרמים. אומרת המשלב, ואיזה הוא גדר? איזה גדר נחשבת כמחיצה לגבי קהיליים שמותר לסמוך למחיצה בשני הצדדים, שני מינים שונים גם ממנה 400? זהו שהוא גבוה 10 טפחים, או לחילופין וחריץ, שהוא עמוק 10 ורחב 4, הרי שזה מהווה הפסק חשוב בין שני המינים ומותר לזרוע משני הצדדים. ראינו במשלב קרחת הכרם, אמר רבי יוחנן, קרחת הכרם הוא דומה למקרה של כרם שחרב. אבל המשנה לזה היא קוראת קרחת הכרם ולזה כרם שחרב. מהסיבה הפשוטה, קרחת הכרם זה הכוונה כרם שמכריחים אותו מאמצעו. הגפנים חרבו והוא נהיה פנוי. כרם שחרב מדובר באופן כזה שמכריחים אותו מכל צדדיו. כלומר גם הגפנים בשורות החיצוניות אף הן נחרבו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דף יומי ירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-0527-16-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.